אנחנו בעניין הזה, כשיש משפחות מהצד הזה ומשפחות מהצד השני, ועסקה כזו, עסקה אחרת, כי יהודים שומרי תורה ומצוות נושאים עינינו אל ההלכה, ומנסים להבין איך מקבלים החלטות שהשיקולים כל כך כבדי משקל. אנחנו רוצים לשוחח עם הגאון הרב חיים מיידלס, שמתארח אצלנו כאן בתוכנית, זכות גדולה, שלום הרב.
שלום וברכה מכובדינו, שלום לכל המאזינים.
כן, אז עוד מעט נדבר אולי גם על השיח ועל הפעילות הנמרצת של הרב בעניין קירוב הלבבות ואיחוד הלבבות בעת הזו, אבל בין היתר מה שמפלג את הלבבות זה השיח של שמאל וימין, כשבתווך יש את החטופים בני משפחותיהם והלחצים משני הצדדים. אז אם נתעלם הרב רגע מהקולות, מהרגשות, בהלכה אין רגשות, יש כן, לא, מותר, אסור, וצריכים להכריע. עסקת חטופים שכוללת שחרור מסיבי מהכלא של מחבלים עם דם על הידיים, רוצחים, שפלים, שאי אפשר לומר שמע, אלא בריא לנו שהם יחזרו לפגוע ביהודים. איך מקבלים החלטה קרה על פי ההלכה?
ראשית כל, השאלה הידועה של פדיון שבועים בכדי דמיהם, יתר על כדי דמיהם, כשהראשונים דנו בסוגיית הגמרא, בהרחבה, כל גדולי הראשונים ואיך שנפסק להלכה, הלכה למעשה, דנו בסוגיה ממונית, שאנחנו פודים שבועים, יש לזה השלכה כלכלית על הקהילה בתפוצות הגולה, כמו שעשו למערה מרוטנבורג כידוע, תשובת המרשל המפורסמת בסימן העיני, ובזה דנו לכאן ולכאן. כשאנחנו עוסקים בפדיון שבועים שאין לך מצווה יותר גדולה ממנה, והמחיר של כך זה בוודאות לגרום להרג, לשחרר רוצחים שדם על הידיים שלהם בעבר ובהצרה גם בעתיד, אז ודאי שהסוגיה הזאת היא מקבלת תוקף אחר לחלוטין. אין בהלכה אישוש ואישור לעשות פעולה שכזאת, כשאנחנו יודעים בוודאות שהמחיר של כך הוא פיקוח נפש. על כך יש דיון אחר שנאמר, אין מעדיפים דם מפני דם. וודאי לנו, וזה הוכיח את עצמו בעבר, וכבודו יתקן אותנו משחרורים של רוצחים בעסקאות שנעשו בעבר. לא התייעצו בפן ההלכתי, ההכרעה המדינית הממשלתית שהייתה לא הוכיחה את עצמה והם שבו לרצוח. מי לנו גדול מארכי רוצח שהיום עושה איתנו את המסע ומתן, שהוא בעצמו היה בידינו. וודאי שההלכה מתייחסת לכך בצורה חד משמעית, שעסקה שכזאת אסורה בתכלית.
כלומר, עסקאות בעבר שבהם נאמרו פסקי הלכה שאומרים את הכלל הידוע, בריא ושמע, בריא עדיף, או אין ספק מוציא מדי ודאי, זה היה לפני שנים ארוכות שבהם באמת הטלנו ספק עד כמה אותם מחבלים יחזרו לאותה מוטיבציה של לרצוח. היום הספק הזה, הרב אומר, הפך כבר לוודאי.
בוודאי ובוודאי. כשמרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, כתב תשובה מאוד מקיפה, בשו"ת יביע עומר, במבצע אנטבה בהלכה. צריך לקרוא את התשובה הזאת בעיון. לקחו שם בני ערובה, ומה החטופים דרשו? לשחרר, כמדומני, המספר היה 40 מהחברים שלהם, המחבלים שהיו כלואים בישראל. אם אני זוכר טוב את המספר כן. הנכון שכותב שם בתשובה. אז מרן יביע עומר, שהקודש ברוך הוא נתן לו דעה ובינה בכל חלקי תורה בעומק וברוחב, מרחיב שם מאוד ששחרור מחבלים רוצחים שיגרמו להרג נוסף, זה לא נחשב פעולה שמכוונת במישרים לרצח, אלא שהכוונה להציל מידי השובים תמורת השחרור שאלה, רק אם יש ספק סכנה. זאת אומרת, אין ספק מוציא מידי ודאי. היהודים החטופים עומדים הרי בסכנה ודאית של הוצאה להורג, אם לא ישחררו את המחבלים. וכאן יש ספק. אז דן בכך, מרן יביע אומר, לכאן ולכאן. אבל ודאי וודאי שכיום שאנחנו יודעים בוודאות שהמחבלים האלה מצהירים והם עשו כך בעבר ויעשו כך בעתיד, וזה לא הוכיח את עצמו. אני לא נכנס לסוגיה המדינית פוליטית, כן, אני רק בא לומר, כמו שכבודו דיבר על, על, על החלק ההלכתי, ודאי וודאי, שאם הדבר מבורר, אסור לנו לעשות עסקאות מעין אלו, ללא שום ספק בדבר.
כן, עניין אחר רב, אנחנו מדברים הרבה על האחדות בתקופה הזו. אגב, שמעתי איזה רעיון, הרי בשמיני עצרת, הקדוש ברוך הוא, כמו שהמדרש אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, בניי, קשה לי פרידתכם, אחרי ימים נוראים, וחודש תשרי, שהמלך בשדה, ובשמיני עצרת כביכול נפרד מאיתנו, וקשה לי פרידתכם, אז זה מישהו אמר, אני לא טועה, הביאו את זה בשם הבעל שם טוב, או רבי נחמן ברסלב, קשה לי פרידתכם, זה קשה עליי שאתם נפרדים האחד מן השני, שאתם פרודים. ומדברים הרבה על המחלוקות בציבור. הרב פועל הרבה הרבה שנים באזור צפון תל אביב, ולא רק, אבל בעיקר כרב באזור הזה, ומכיר את הנפשות הפועלות משני הצדדים. כיכר החטופים עכשיו נמצאת שם, ההפגנות היו שם, השיח הזה יוצא משם, והרב באמת פועל, אני אומר, מידיעה, כדי לנסות ולאחד את השורות. השאלה היא, הרב, האם זה ריאלי? והאם לצערנו המושג שנקרא אחדות הפך לזה סיסמה ריקה מתוכן?
המציאות אחר שמחת תורה, הנקרא 7 לאוקטובר למניינם, שינתה את התובנות שבשיח הציבורי. והמילה אחדות היא הייתה ריקה מתוכן אולי לפני כן, אבל כיום היא מקבלת משמעות חדשה. רואים בשיח ובשיג שיש הבנה גדולה, כמו שכבודו ציטט מהקדמונים, שמה שגרם לנו לשואה הזו, לחורבן הזה, לכאב שאנחנו פוגשים יום יום את האלמנות ואת השכול ואת משפחות החטופים, זה שלא הייתה בינינו אהבה ואחווה, שלום ורעות. וכיום יש כן רצון, על אף הדעות החלוקות, הקוטביות והשונות, כן להקשיב, להכיל באופן ענייני ולא באופן אישי. אנחנו שומעים הרבה צעקות מעל כל במה שמדברים לכאורה על שסע ועל פילוג ורק רצון לשנות את המציאות הפוליטית, כאילו שעל ידה המציאות הכללית ישתנה, אבל בטוחני שמדובר ב שוליים ביחס. הצעקה הזאת היא צעקה שולית. הצעקה האמיתית שמעדדת, מהיכרות גם עם מובילי המחאה, איך שזה נקרא, זה הקשבה, אהבה ואחווה. רק צריך לתת לה כלים. וכמו שפעם שאלו את הסבא רבא של רעייתי רב ארי לוין, איך הוא מצליח במקומות שכולם נכשלים, לאהוב ולהכיל ולהשוות את הלבבות, והתשובה שלו הייתה, אני מקשיב להם. היום מקשיבים אחד לשני. וכמו שהיה אומר היהודי הקדוש מפשיסחה, שואהבת לרעך כמוך, אם אנחנו זוכים להקשיב ולהבין שהוא כמוני, גם עם דעותיו שונות, מסיים הפסוק, אני השם, זה מוביל להשראת שכינה. ודאי שיש כאן אמירה חדשה. ואנחנו רואים גופים ורבים שפועלים כדי ליצור את האחדות, ובטוחני שבחסד השם יתברך נצליח. אולי האמירה הגדולה ביותר שצריכה להיות בעת הזאת, ועם הסכינן בצפון תל אביב, וכאן אנחנו פוגשים אנשים שעד אמש לא אמרו לנו שלום, והיום רק רוצים לשבת ולהקשיב ולהבין, אולי האמירה הגדולה ביותר היום שאנחנו מבינים, שאנחנו עם אחד, ועם גורל אחד וייעוד אחד משמיה. וזה שאנחנו זכינו כאן לארץ הקודש, לאחר 2000 שנות גלות. ואנחנו רואים בחוש, בשוב השם את צבא ציון, היינו כחולמים, אז את המתנה הגדולה הזאת של ארץ ישראל, עם ישראל, תוירס ישראל, היא מלווה יחד עם האבס ישראל, ואנחנו מגיעים לשם בעזרת השם, ונזכה לאותו יום שהלבבות יתאחדו, ועל ידי זה נזכה להשראת שכינה.
אמן. הרב מדבר גם על ההתעוררות או הרצון עכשיו לשמוע יותר בקרב אנשים שהיו מאוד רחוקים, עכשיו באים ורוצים לשמוע על השורשים שלנו, על תורת ישראל. ואני שואל עד כמה בסוף זה משליך גם עלינו, אנחנו ציבור חרדי, שומרי תורה ומצוות, תוך כדי מלחמה, ועוד מעט יעלה שוב חוק הגיוס. וגם אם מקשיבים לצד השני, אפשר לזהות בין השורות מה שהצד השני בעצם רוצה ומבקש, זה שנהיה כמוהם, שנבוא לקראת, שנשתלב. וקשה מאוד מאוד להסביר לאימא שהבן שלה עכשיו נמצא בעזה, והיא תרודת עיניים חסרת שינה, להסביר לה מה המשמעות של בן ישיבה שעכשיו עסוק בהוויות אביי ורבא ומחזיק את העולם. זה בלתי ניתן אפילו להסבר, בטח לא בתקופה הזו. מה הסוד, הרב, אנחנו רוצים ללמוד, להבין, מה הנקודה שבה אפשר כן למצוא מחבר, מאחד, קרבה לאלה שאינם עדיין לצערנו מצליחים להבין את העניין.
אומר את מה שאמרתי לאחד שמוביל מבחינתו חוקה חדשה. הוא יושב איתי ומדבר איתי על החזון שלו, על מדינה מתוקנת, על ערכים משותפים, על חזון אחד. ואנחנו באים ואומרים לו, שים לב על השורשים שלנו. אנחנו לא נקלענו כאן במקרה. אם כולנו בני אב אחד ואם אחד, הרי שאנחנו נמצאים כאן גם כן עם שורשים והיסטוריה שהיא לא היסטוריה של נחלת העבר. וכשיש כאן ציבור גדול שמחזיק במורשת ישראל סבא, ולומד את התורה והוגה בה, ומוסר את נפשו לא במלחמה כלפי חוץ, אלא במלחמה, מלחמתה של תורה. הוא בא בעצם ואומר אמרה, אני רוצה לשמר את המסורת, את השורשים, ובתוך כל זה, את האחדות שלנו. נכון, זה לא קל להקל את זה. כשאנחנו יושבים עם אלמנות, יושבים עם אלה שמוסרים את נפשם כפשוטוי, ודם ישראל נשפך כמים, וכאן זה נראה כאילו אנחנו חווים את חוויית החיים הארצית שונה לגמרי. אבל כן, מתוך הבנה שהערכים על ידי הלימוד ועל ידי הדבקות ועל ידי ההקשבה לדבר השם, זה בעצם חלק מהנחלה הרבגונית של עם ישראל. זאת אומרת, יש כן את היכולת להבין שאלה נלחמים ואלה עושים את פעולתם, וכל אחד עושה את תפקידו באופן מלא, ובכך אנחנו משתלבים. זה היה בעבר לגמרי בלתי נתפס. היום יש לזה ביטוי. היום יש לזה מקום. נכון, זה גשר דק שמגשר. הציבור האמוני, התורני, הירא והשלם, עומד ואומר כעמדה בצורה את משנתו ואת משמת חייו, ואת התפיסה הערכית שלו, ובצד השני מתחילים להבין שיש עוד צד שני שלא מנוגד או שונה, אלא משלים ומאחד. נכון, זה אמרנו כאן תורתו של אחד מרב שמעון שקופ, אחד מגדולי המעמיקים, זה נשמע איזושהי אמירה כזאת עמוקה פילוסופית, אבל כן, היא נשמעת ומתחילה לחלחל, ובעיקר, אם יותר לי רק לחתום ולומר, כשמגיעים מתוך הקשבה ואהבה, אז יש מקום גם כן לשמיעה והלבבות נפתחים. אולי זה הסוד שנוכל להכיל זה את זה ולזכות לאותה אחדות מיוחדת.
כמים פנים לפנים, כן לב האדם לאדם. הגאון הרב חיים איידלס, שיהיה בשורות טובות ותודה רבה על הדברים כאן.
אומן ואומן, תודה לכם על הזכות.
יישר כוח.